הכל חי אונליין, 93fm.co.il.
מתוך הספר תורה היום, על פרשת השבוע, פרשת בו. ואנחנו לא נדע מה נעבוד את השם עד בואנו שמה. מילים אלה המושמעות כהצהרת כוונות של משה במהלך המסע ומתן עם פרעה, גם מבטאות אמת עמוקה. הן מלמדות אותנו שבשעה שהדברים מגיעים לעבודת השם, אין לצפות למצוא נוסחה מן המוכן. עבודת השם אמיתית דורשת חיפוש וגילוי מתמידים, תהייה מייסרת, התקדמות ונסיגה, החלטות נועזות וחיזוקי אמונה. האמונה אינה גן של ורדים הממתין בקצה הדרך. ואנחנו לא נדע מה נעבוד את השם עד בואנו שמה.
שזוחל כמו נער שמתפלל כמוני שמתעל קרבת האל ילד שבוכה כמו נער שמחכה כמוני שמתגעגע לקרבת הבורא עוד לא הולך עוד לא מדבר מנסה להחזיק מפתח שחומק מבין אצבעותיו הטובות בחניו האור הגנוז בעיניו כל החיים לפניו לנר שדלק על ראשו געגוע ילד שצוחק כבר מתאפק תפסתי כבר את המפתח הנה הוא שוב חומק ילד מתיישב הנער מתחיל לחשב ואני כבר מזמן מתגעגע לי תשובת הלב כמו הילד שמנסה לתפוס ולא מצליח עצור בשוב אנחנו מתקרבים ומתרחקים לאור הגנוז הנסתר חיים בין אסור למותר לצחוק הפשוט והטוב געגועי
ילד שבוכה, כמוני, כמו נער שמחכה, כמוני שמתגעגע לקרבת הבורא, האור הגנוז בעיניו, כל החיים לפניו, לנר שנדלק, שדלק על ראשו געגועיו, וכמו הילד שמנסה לתפוס ולא מצליח, רצו ושוב אנחנו מתקרבים לאור הגנוז הנסתר, חיים בנסור למותר, לצחוק הפשוט והטוב געגועי. שלום לכם, בוקר טוב, יום חמישי, ב' בשבט, תשע"ה, 22 בינואר 2015, באולפן ידידיה מאיר עם מוטי קופפר הטכנאי ועם הכותרת הראשית הבוקר, הרצל שמעון בן פרחה, בתקשורת קוראים לו הרצל ביטון, נהג האוטובוס בעל התושייה מהפיגוע אתמול בבוקר בתל אביב, אבל זה שמו לתפילה והוא עדיין זקוק לרחמי שמיים מרובים, הרצל שמעון בן פרחה. הנה הפרטים על מי שהפך לגיבור היום, זה היה יכול להסתיים באסון כבד הרבה יותר, מחבל שעלה בשעות הבוקר על אוטובוס דן מבת ים לתל אביב, פתח במסד קירות, אבל הגבורה של נהג האוטובוס, של צוות לוחמי יחידת נחשון של השב"ס, שנסע במקרה מאחורי האוטובוס, ומספר אזרחים שרדפו אחרי המחבל ולחדו אותו, הביאה לכך שהפיגוע הסתיים, ברוך השם, ללא הרוגים. הקצינים הבכירים של המשטרה שיבחו אתמול את פעולתו של נהג האוטובוס בקו 40 של חברת דם, הרצל ביטון בן ה-55. הוא היה הראשון שנדקר על ידי המחבל, ולמרות שדימם ונפצע באורח קשה, הצליח להיאבק במחבל ולרסס אותו בגז מדמיע, תוך כדי הוא גם עצר את האוטובוס ופתח את הדלתות כדי לאפשר לנוסעים להימלט. מיד לאחר שנדקר, הוא הצליח גם להתקשר לקזיס מצליח, ראש חטיבת התנועה בדן ואחראי על הנהגים. עלה לי מחבל לאוטובוס, הוא אמר תציל אותי, הוא פצע אותי קשה בכל הגוף, דקר לי את הנוסעים, אני ליד בית מעריב, הוא פצע אותי קשה, אני נוטף דם, אני הולך למות, אם יקרה לי משהו תשמור על הילדים שלי, כך אמר ביטון. ומאותו קזיס מצליח שחזר את השיחה, הוא אומר, הוא התחיל לצעוק וכאב לי כי לא ידעתי איך לעזור לו, אמרתי לו תציל את עצמך ואל תדאג, אני מזעיק עזרה, תוך כדי ניסיתי לשמור שישאר איתי על הקו כדי לראות שהוא בסדר, אבל השיחה נותקה ומיירתי להגיע לזירה. הוא התנהג כמו שמצופה, הוא נלחם במחבל כדי לשמור על הנושאים שלו. בנו של הרצל יעקב שנמצא ליד מיטת אביו אמר, שמעתי על הפיגוע, ראיתי את האוטובוס וגם שמעתי על הנהג שנאבק במחבל ומיד היה ברור לי שמדובר באבא שלי, זה לא הפתיע אותי ולא אף אחד במשפחה שלנו, כי אבא שלי הוא כזה, כבר יותר מ-30 שנה הוא עובד כנהג ועבורו זו לא סתם עבודה אלא שליחות, הוא מאוד דואג לציבור הנושאים שלו וכך הוא פעל, פשוט הגן על הנושאים שלו בחירוף נפש. לקראת הערב מצבו של ביטון השתפר, הוא תקשר עם ילדיו בעזרת פתקים והבן אומר, על פי הבעת פניו אני מבין שטראומת הפיגוע עוד לא עברה לו, אני לא מדבר איתו על הפיגוע, רק שואל על מצבו ודואג לכל מה שהוא צריך. הרופאים אמרו שמחר אולי הוא כבר יצליח לנשום בכוחות עצמו ומצבו ישתפר, אנחנו מקווים שכך אכן יקרה. אחותו מרים שעתה אתמול הבוקר בבית החולים ובזמן הפיגוע ואז הבינה שאחיה נפצע בפיגוע והגיע לבית החולים, הוא גיבור אמיתי, הוא עדיין לא מדבר אבל הוא מודע לסביבתו ומתקשר. הפיגוע הסתיים יחסית מהר מאוד, בעיקר בזכות התגובה המהירה של כאמור צוות לוחמי יחידת נחשון של שב"ס, שעשו את דרכם עם עצורים לבית המשפט בתל אביב ונסעו מאחורי האוטובוס. בני בוטרשווילי, מפקד הצוות, אמר אתמול, היינו בדרך למשימה השגרתית של ליווי עצורים לבית המשפט מתחת לגשר מעריב. זיהיתי אוטובוס שמתחיל להתנדנד לצדדים. לאחר חצי דקה ראיתי את האוטובוס נעמד ברמזור ירוק, והבנתי שמשהו קורה. כעבור שניות ראיתי אנשים פורצים מהאוטובוס החוצה, הבנתי שמדובר באירוע חבלני, הודעתי לצוות לעלות על נשקים, לצאת החוצה ולרדוף אחרי המחבל, ואכן בוטרשווילי ושלושה לוחמים נוספים החלו לרדוף אחרי המחבל ושני לוחמים נשארו מאחור לטפל בפצועים ולרכז אותם. אני הגפתי את המחבל מצד ימין, הלוחמים האחרים מצד שמאל, הם ירו באוויר על מנת להזהיר אותו, וכשהוא לא נעצר הם ירו בו ברגליים, נטרלנו וקבלנו אותו, ואז הגיעה המשטרה. מפקד מחוז תל אביב ניצב בניסאו שיבח את פעילותם וציין כי בזכות הפעולה המהירה של אנשי יחידת נחשון נמנע אסון גדול יותר. זה רק אני ששואל את עצמי, רגע, ומה עם האסירים שהיו בזינזנה? הם נשארו, הם ברחו, מה קרה איתם? מי הם היו? אולי מחבלים? לא יודע. אגב, כולם מדברים על גשר מעריב ועל בית מעריב, אתמול במקרה חלפתי שם שעות אחרי הפיגוע, ופתאום שמתי לב לראשונה לשלט גדול שמלמד שהשם של הגשר הוא לא גשר מעריב, בפי העם זה גשר מעריב, אבל השם הרשמי, שימו לב, אני מצטט מתוך מין אנדרטה קטנה שנמצאת בדיוק מתחת ממש במקום הפיגוע, גשר הנשרים, מנשרים קלו מאריות גברו, שמואל בבית פרק א', תהילת עולם לחיילי צהל שחילצו בני הערובה מאנטבה אוגנדה, יום א' ו' בתמוז תפשין למד ו'. גשר הנשרים, על שם גיבורי צהל, על שם יוני נתניהו וחבריו, שחילצו את בני הערובה מאנטבה. חיים שיין כותב הבוקר בישראל היום שכל מי שיין אתמול בידיעות אחרונות היה יכול לקבל את הרושם כאילו מדובר שבעיתון שיוצא לאור באחת מבירות האזור, הכותרת, כותרות המובילות, בעקבות האירוע בצפון היו תקלה, מבוכה, אין היגיון בשיגאון, החיסול והבלבול, התקלה הכפולה, החיסוד ממולכד ועוד פניני לשון הלקוחות מהמילון הפוליטי החדש ששמו רק לא ביבי. פיגוע הדקירה אתמול שלא קשור כלל לאירוע בצפון, אמור להזכיר לכולם שמדינת ישראל מצויה בעיצומה של מערכה מול הטרור הרצחני באזור מוכה שנאה ופורנות. לא עברה עם המה מאז התנצל האלוף יואב גלנט על אמירותיו שקשור בין הפעולה לשיקולי הבחירות, ופרשני העיתון חזרו על המנטרה השקרית שלפי הבחירות בפתח, וצהל יצא לפעולה, לפעולה המיוחסת לו ברמת הגולן על מנת לשרת את נתניהו. מותר להיות אופוזיציה לממשלה, אבל אין כל הצדקה להיות אופוזיציה למדינה. מאמרי הפרשנות בעיתון מתבססים על אמירה של מקור עלום לסוכנות הידיעות רויטרס, על בסיס דברים שהיו או לא היו, מטעם מקור עלום. מודה נחום ברנע שאין מידע זמין על נסיבות הפעולה, אבל בהמשך הוא יודע לקבוע שהאיראנים ואנשי חיזבאללה שסיירו בשטח לא נערכו לקרב, הם אולי טיילו באזור על מנת למצוא פתיתי שלג או ששקדיות פורחות. והוא מסיים, אומר, אני לא יודע אם ידיעות מתורגם לערבית או לאיראנית, מכל מקום פרשני העיתון יוצרים ציפייה לתגובה איראנית עולמת, מסע טרור המוני. כך ברנע גם נותן הצדקה לפעולה. ישראל קנתה לעצמה את גל הפיגועים הבא בלב ישראל או בריכוזים יהודיים בעולם. מומחה ביטחוני במחנה הציוני כבר הסביר שממשלת ישראל אחראית לפיגוע הדקירה אתמול. לעולם לא אבין את הרוח הגלותית שמפעמת בפרשנים הישראלים שיודעים תמיד להאשים את מדינתם, פרשנים שיודעים למצוא את הצדק אצל האויב ואת הכישלון בהמצאת מדינתה, בהנהגת מדינתם, בייחוד כאשר בנימין נתניהו ראש הממשלה. חשוב שנתניהו, יעלון והרמטכ"ל בני גנץ יתעלמו מהביקורת המתוזמנת. אם הם יפעלו למען הגנת המדינה ויורו על חיסול ראשי מערך הרצחני בגבול הסורי, והם יחטפו ביקורת מהמחנה הציוני, זה מה שעלול לקרות. אם חס ושלום יתרחש פיגוע, אם שוב יחטפו ביקורת על אוזלת היד, אז עדיף שישקלו את טובת המדינה ויפעלו בהתאם. אנחנו יוצאים להפסקת פרסומות אחריה, בין היתר למתקפה הבאה על נתניהו, הוא צפוי לנעום בקונגרס בדיוק לפני הבחירות.
עכשיו איתכם התעוררות, תוכנית בוקר עם ידידיה מאיר.
(03) 578-5541 זה המספר לתגובותיכם באמצעות איגרת של ממש, פקס על מה שנאמר או יאמר כאן. אתם יכולים גם ליצור קשר דרך אתר כל חי, שם תוכלו למצוא הקלטות של התוכניות ושל הפינות כאן. עכשיו 7:19, משה פייגלין כותב על הפיגוע אתמול את הדברים הבאים. בחור נאה המחבל הזה, יכול היה להתקבל לאיזה שעשועון, נראה כל כך נורמלי, ממש לא המפלצת שיושבת לשם מאחורי הפנים המחייכות. אז מה מביא צעיר מודרני חייכן לבצע מסע רצח שכזה? מה מקור השנאה? למה שונאים אותנו כל כך? בגלל ההתנחלויות? הפדיון שנאו ורצחו קודם. בגלל המדינה? רצחו אותנו גם בתרפת. בגלל העוני? הרוצחים בדרך כלל עשירים יותר. בגלל הבערות? הרוצחים בדרך כלל משכילים יותר. אז למה? סתם אנטישמיות ישנה? לא בדיוק. האנטישמיות הבסיסית כמובן שם, לעולם לא נברח ממנה, אבל יכולנו להסתדר איתה לא רע, איתה ועם הערבים, אילו רק היינו מי שאנחנו. וכאן הוא מביא כמה ציטוטים מעניינים, למשל של יודקה החלוץ בסיפורו של הזז, אתה יכול לקרוא לי יהודי אם אתה רוצה, אבל אני כבר לא יהודי, אני ציוני. כך בספר הזה, והסופרת דורית רביניאן אמרה בריאיון לערוץ הראשון, אוסלו בשבילי זה לשכוח שאתה יהודי. וחבר כנסת ערבי אחד אמר לי, מספר פייגלין, איתך אני אסתדר, גם בקוראן כתוב שארץ ישראל שלכם, הבעיה שלי עם הציונים הלא דתיים, אלה סתם קולוניאליסטים, סתם כובשים. אבל הם תמיד מציעים לכם חצי מהארץ ואתם שוחטים אותם, שאלתי את אותו חק ערבי. אני רוצה את הארץ השלמה, ואיתי אתה תסתדר? זה בכלל לא עניין טריטוריאלי, הוא השיב, איתך נסתדר. המסקנה היא אחת, כך הוא מבין, הם ישלימו איתנו כשאנחנו נשלים איתנו, עם עצמנו, עם זהותנו. וכאמור, הקרב הבא, סביב נתניהו והבחירות, צפוי להיות, הזירה צפויה להיות כאן, אבל היא בעקבות פעולה של נתניהו בארצות הברית, חודש לפני הבחירות ראש הממשלה, בנימין נתניהו יישא נאום בפני הקהל האוהד ביותר שהוא יכול לארגן לעצמו, הקונגרס האמריקני. אתמול קיבל נתניהו הזמנה רשמית מיושב ראש בית הנבחרים, הרפובליקני ג'ון ביינר, בשם ההנהגה הדו-מפלגתית של שני בתי הקונגרס, מהלך שעורר סערה בארצות הברית ובישראל. נתניהו אמור לנאום ב-11 בפברואר בפני מושב משותף של הקונגרס בנושא הגרעין האיראני. ההזמנה הגיעה אתמול, יום אחרי שהנשיא ברק אובמה הכריז בנאום מצב האומה השנתי שלא יאסס להטיל וטו על הצעת חוק להגברת הסנקציות נגד איראן כל עוד המגעים עם טהרן נמשכים. סנקציות חדשות שיושרו על ידי הקונגרס בזמן הזה יבטיחו למעשה את כישלון הדיפלומטיה, כך אמר אובמה, ודבריו של אובמה חידדו את הקרע בין הנשיא לקונגרס, שבנושא האיראני קרוב יותר לנתניהו מאשר לאובמה. במפגש רפובליקני סגור לאחר הנאום, הוא אמר, הנשיא הזהיר אותנו לא להתקדם עם סנקציות נגד איראן, מדינה שתומכת בטרור, הוא מצפה שאנחנו נעמוד מן הצד ולא נעשה כלום, בשעה שהוא סוגר הסכם רע עם איראן, לי יש שתי מילים בשבילו, לעזאזל, לעזאזל לא. ביינר סיפר על ההזמנה ששיגר לנתניהו, ואמר שביקש ממנו להתייחס באופן ספציפי לאיומים שתמונים באסלאם הרדיקלי ובאיראן. ארצות הברית וישראל תמיד עמדו יחד במטרה משותפת וערכים משותפים, ואנחנו חייבים להתעלות גם עכשיו. ובאמת בסביבת נתניהו אתמול אמרו שבמרכז הנאום בארצות הברית תעמוד עזרה למעצמות שלא להגיע להסכם שיאפשר גרעין לאיראן. כמו כן הנאום יעסוק בסכנות מפני האסלאם הקיצוני והטרור. ההזמנה של ביינר, הגם שנעשתה מטעם הדמוקרטים והרפובליקנים יחד, עוררה סערה פוליטית פנים אמריקאית בבית הלבן. אמרו שכלל לא עודכנו בהזמנה. דובר הבית הלבן אמר, על פי הפרוטוקול מקובל שמנהיג של מדינה אחת ייצור קשר עם מנהיג של מדינה אחרת, ובשעה שהוא מבקר שם נדמה שהאירוע הזה חורג מכללי הפרוטוקול. ומן הסתם גם אצלנו תהיה התקפה על נתניהו בנושא הזה, סביב הנאום הזה. בגורמים בלשכת ראש הממשלה אמרו אתמול, הזמנה רשמית משני המפלגות יחד לנאום לפני שני בתי הנבחרים הגיע היום ללשכת ראש הממשלה, והיא מטופלת בהתאם לפרוטוקול. כאמור, אצלנו בגורמי רק לא ביבי כבר אומרים שעצם שידור הנאום הוא תעמולת בחירות, והם מבטיחים להיאבק נגד הנסיעה הזאת של נתניהו. הסופרת גלית דיסטל כותבת על היחס התקשורתי לנתניהו. לפני שאני אקריא מה היא כותבת, אני רק אומר לכם שתקרבו את הילדים למקלט הרדיו, לא בשביל התגובה שלה על היחס התקשורתי לנתניהו, זה לא חשוב, אבל מה שכן חשוב זה שממש עוד דקה נשמיע כאן כמנהגנו את השיר שמתאר את הסצנה, את הרגע הדרמטי מתוך פרשת השבוע, פרשת בו, כשפרו בפיג'אמה באמצע הלילה יוצא למשה ואהרון ומתחנן שיעזבו כבר את מצרים. מיד הביצוע לשיר הזה שהפך כבר ל... לא יודע מה ההגדרה שלה, למה הוא הפך, אבל אתם בטח תשמחו לשמוע אותו. מכל מקום, היא כותבת על נתניהו, חברים, בוא ואקצר לכם את התהליכים. לא יהיה כאן שלום במאה השנים הקרובות, ולא משנה מי יהיה ראש הממשלה, אבל ביבי נדחף לשורה הראשונה של מנהיגי העולם בשבוע שעבר, וכשהוא הושפל, אני הושפלתי. מה זאת אומרת, הושפלתי, הרגשתי שכל העם הצרפתי פשוט בועט בי. הדבר היחיד שהיה יותר גרוע מלראות את זה, היה לראות את הסיקור של התקשורת בישראל, באיזו היפוך סדרים בלתי יאמן, הם הוציאו את ביבי כמוקיון נלעג, כילד הקפות של העולם. לו הייתי גמל עם קש על הגב, אז זה הקש ששבר אותי. אני אנסח זאת כך, התקשורת במו ידיה המסיתות, לקחה אותי כל צף, והעניקה אותי לביבי, בגלל לינץ' הלפידים התקשורתי והברברי הזה, דווקא ביבי, בגלל החוזה שהם פתחו מול נתניהו, מהיום שהכריזו על בחירות, בגלל המחטף הלא דמוקרטי של כל המיקרופונים בכל הערוצים האפשריים, בגלל הזכיחות, האטימות והרשעות והתקשורת, בגלל רק לא ביבי, דווקא ביבי, אני רוצה לחדד, אני לא הולכת לבחור בביבי, אני הולכת לבחור בדווקא ביבי, בעקבות התגובות האלה. טוב, עכשיו זה כבר מסורת, ערב שבת פרשת בו, הפרשה שבה אנחנו קוראים על יציאת מצרים, בתחילת הפרשה יש עוד כמה מכות, אבל אז פרעו במכת בכורות נשבר סופית ויוצא ומחפש את משה ואהרון מבית לבית כדי להגיד להם, תעזבו אותי, תצאו ממצרים, ורבי אלתר, חביב הילדים, אפילו כתב על זה שיר, ולפני זה גם יש הסבר, אז הנה זה בא.
אתם יודעים שפעם כל היהודים היו עבדים בארץ מצרים, והשם הביא על המצרים 10 מכות, ובסוף הייתה מכת בכורות. ובאמצע הלילה פרעה המלך התעורר, ומשה רבינו הוא רץ מהר. אבל פרעה המלך קצת התבלבל, הוא לא הכיר את השכונה של בני ישראל. מוישה, מוישה, הוא קרא, אני לא יודע איפה אתה גר, ואנחנו יודעים מה בלילה לובשים.
שיחקנו עם המלך באמצע הלילה, קונצים עם המלך באמצע הלילה, דיברנו את המלך באמצע הלילה, אוי 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 אוי. שיחקנו עם המלך באמצע הלילה, קונצים עם המלך באמצע הלילה, דיברנו את המלך באמצע הלילה, אוי 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 אוי. פאבי בפיג'מה
שיחקנו עם המלך באמצע הלילה, קונצים עם המלך באמצע הלילה, בלבלנו את המלך באמצע הלילה, פארו בפיג'מה באמצע הלילה, איי, איי, איי. בעצם אוי, 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 רבי אלטייר בתיאור שלו מפרשת השבוע. חזרה אל המבוגרים ואל אביחי בוארון, מועמד בבית היהודי, שמגיב על ההתקפות נגדו אחרי שפורסמו הדברים שאמר בעבר על הר הבית ובית המקדש. בימים האחרונים הטרנד הוא פשוט לחפש בעבר הלא רחוק של המתמודדים ולמצוא את ההתבטאויות שלהם, כמו למשל שרה אליאש, מנהלת אולפנה, שאמרה, אוי לאותה בושה, שנחשף שהיא אמרה שהיא רוצה שתלמידותיה, היא ממליצה לתלמידותיה לא לשרת בצהל אלא בשירות הלאומי, עמדה מקובלת, אני חושב עדיין בציונות הדתית, אבל לא, זה לא בסדר, וזו הייתה חשיפה של גלי צהל, הנה תראו מי מסתתר מאחרי בנט, ואז אביחי בוארון, חמור מזה, הוא לא מתייחס לגבי שירות צבאי או שירות לאומי, אלא הוא רוצה, כך נחשף שבית המקדש ייבנה על הר הבית, והוא כותב הלילה, לא מתנצל, מתפלל. חברים יקרים, ערב טוב, לאחר כמה ימים של הפוגה, אני חוזר לשתף אתכם בהגיגי, והפעם על רקע סוגיית הכמיהה לבית המקדש, רציתי לומר לכם תודה לכל מאות החברים שהתקשרו, שלחו מסרונים, מיילים ומה לא. חברים, אנחנו באמת לא מתנצלים. אנחנו לא מתנצלים על כך שהבוקר התפללנו מסבח חדש בציון תכין, ועולת ראש חודש נעלה עליו. אנחנו לא מתנצלים על וישב את העבודה לדביר ביתך, אנחנו לא מתנצלים על ולפעתי מזרח קדימה עין לציון צופיה, וגם לא על ותחזנה עינינו בשובך לציון ברחמים. אנחנו לא מתנצלים כשאנחנו מחנכים את ילדינו על גבורת לוחמי גמלה שבגולן, ועל סיסמת הקרב שלהם, לגאולת ירושלים. אנחנו לא מתנצלים על היותנו חוליה נוספת בשרשרת הדורות שכמוהו, אלפי שנים, שכמהו אלפי שנים לבניין בית המקדש. אנחנו לא מתנצלים על התקווה בת שנות 2000 להיות עם חופשי בארצנו, ארץ בסוגריים, ועכשיו בכל הכוח ציון ירושלים. בכל סעודה שלישית אנחנו שרים בבית עם הילדים שירי מולדת, כך בבית משפחת בוארון, פה בארץ חמדת אבות התגשם לכל התקוות, שורו הביטו וראו, שאו ציון הנס ודגל ועוד. והחל מהשבת נוסיף עוד שיר לרפרטואר, שיר שנקרא שירו של אבא. זה הולך ככה, אתם בטח מכירים, אם בהר חצבת אבן להקים בניין חדש, לא לשווא הכי חצבת להקים בניין, כי מן האבנים האלה ייבנה המקדש. תודה לנומי שמר על השיר המקסים הזה, ותודה לכל החברים ולכל המחזקים, להתראות בכנסת הבאה.
In a village near our home works a carpenter alone. He's been carving wood for years, Ständer's shelves and chairs. Daily buyers come and go, but there's one thing they don't know, his thoughts so far away while waiting for a special day. Adding precious stones, our dream, our palace, Yerushalayim, our home. Yes, there's a dream, a vision deep within his heart, that he'll rebuild the Beis Hamikdash part by part, doing mitzvahs, adding precious stones, Yerushalayim, our home. In a crumbling little home lives a fiddler all alone, his inheritance so dear for many ancient years. It's this instrument he holds, his great-grandfather, he's told, would hurry off each day to the courtyards of Hashem to play. There is a dream, a vision deep within his heart, that he'll rebuild the Beis Hamikdash part by part, doing mitzvahs,
Christmas adding precious stones. Our dream, our palace, Yerushalayim, our home. Yes, there's a dream, a vision deep within his heart. Adding precious stones, Yerushalayim, our home. On a mountain, on a stone, sits Mashiach all alone, suffering for years from all our sins he bears, while so painfully he cries, prayers piercing through the skies. He's pleading to Hashem to take us all back home again. Yes, there's a dream, a vision deep within his heart, that will rebuild the Beis Hamikdash part by part. Adding precious stones, our dream, our palace, Yerushalayim, our home. Yes, there's a dream, a vision deep within his heart, that will rebuild the Beis Hamikdash part by part. Doing mitzvahs, adding precious stones, our dream, our palace, Yerushalayim, our home. Yes, there's a dream, a vision deep within his heart, that will reveal the Beis Hamikdash part by part. Doing mitzvahs, adding precious stones, Yerushalayim, our home.
מרדכי בן דוד. אנחנו יוצאים עכשיו להפסקת פרסומות, אחריה אתם כבר יודעים מה.
עכשיו איתכם התעוררות, תוכנית בוקר עם ידידיה מאיר.
חזרנו מהפסקת הפרסומות, יום חמישי, זמן כאיך סוף.
נכון יהיה
thank you.
סוף, נועם שבת, ולפני שאנחנו מסיימים את השעה הראשונה, הלפני האחרונה של התעוררות מההמנון, של התעוררות להמנון של הבית היהודי, השיר החדש שהתפרסם. אבישי גרינצייג כותב שלפני כמה ימים התבשרנו על השיר החדש מבית היוצר של המפלגה. המבצעים הם זמר וזמרת שזכו להיות פירות טיפוחיו של המנטור אביב גפן. אני לא רוצה לעסוק במסגרת זו בסוגיית קול באישה ערווה, אלא רק בשאלה מה השיר הזה אומר על המפלגה שאמורה לייצג את הציבור הדתי-לאומי על שלל גווניו. כולם תמימי דעים שיושב ראש המפלגה נפתלי בנט הצליח לרומם את הבית היהודי, מפלגה שנאבקה על קיומה בכנסת ישראל, למפלגה דומיננטית במרכז העשייה הציבורית. לדעת בנט, אנחנו במרחק נגיעה מההנהגה המיוחלת של מדינת ישראל. בנט הפסיק להתנצל על אהבתו לארץ ישראל, אבל האם הוא לא מתנצל גם על שמירת התורה והמצוות, או למצער יאפשר לציבור החרדלי שלא להתנצל על המחויבות שלו לפסיקת השולחן ערוך? אבא נסיר את המסכה, אם בשיר הרשמי של הבית היהודי שר הזמרת, בשעה שבנט מחזר אחרי כל קול אפשרי, האם הוא ישכב על הגדר לטובת חיילים שלא מוכנים לעבור על איסור קול באישה? דומני שהתשובה ברורה לכולם, ואף על פי כן אף אחד מרבני המגזר, כולל אלו שמכהנים כחברי כנסת במפלגה, לא הרים קול זעקה בעניין. ברור לכל שהשיר אינו אלא סימפטום למגמה שעוברת על המפלגה, עת היא מתרחבת ומרקיעה שחקים בסקרי דעת הקהל. ומדוע באמת טרם נשמע קול זעקה, או לכל הפחות בקשה לבירור מחויבות המפלגה לשמירת תורה ומצוות? אגב, לא רק שלא נשמע קול זעקה, אלא כשמישהו, איזה גולש חרוץ, ערך איכשהו גרסה באינטרנט של השיר הזה רק עם הזמר, אז המפלגה מיד אמרה שהיא תתבע אותו על זכויות יוצרים ודרשה שהוא יוריד את השיר הזה בגרסה הזאת. אני ממשיך ומקריא את המאמר של גרינצייג. הוא אומר, נראה שהציבור לקה בשחרון כוח עקב תחזיות הסקרים המחמיאים שמנבאים למפלגה למעלה מ-15 מנדטים, הישג לא מבוטל לכל הדעות. אנשים אומרים שטעות היא לעורר מחלוקת על ידי פתיחת תיבת פנדורה, שכאשר אנחנו כל כך קרובים לעמדת מפתח בהנהגת המדינה, אבל בכל זאת אשאל שאלות תם, מי אלה אנחנו, שאנחנו אומרים אנחנו כל כך קרובים לעמדת מפתח בהנהגת המדינה, מי אלו אנחנו? האם אנחנו עדיין אנחנו, או שאיבדנו את זהותנו במהלך נסיקת המנדטים? שחרון כוח זה עוד עתיד לגרום למפח נפש שתתגלה התאום המפרידה בין הזרם הוותיק לזרם החדש ישן שיגד בנט. לדעתי מוטב לשקול בכובד ראש את החיבור עם הבית היהודי מוקדם, זה עדיף על פני מפח נפש שיגיע מאוחר מדי. מעבר לשיקולים הפוליטיים שצריכים להיות נידונים בסוגיה הזאת, אין להתעלם מהנוער שלנו, כנוער באופן טבעי קשה לו לעשות הפרדות, והערכתו לבנט בדברים החיצוניים מובילה אותו לקחת אותו כמקשה אחת וכעסקת חבילה לחיקוי גם בתחום התורני. האם הרבנים והמחנכים נתנו על כך את דעתם? סימן שאלה. טוב, אנחנו מסיימים במשהו שהרבנים והמחנכים והמחנכות נתנו את דעתם. רעיון יפה שבוצע באולפן הצביעה בירושלים, רעיון יצירתי. יום ללא סלולרי, בערב ראש חודש שבט, כלומר שלשום, כמו שנהוג לקיים תענית דיבור ערב ראש חודש, ובפרט בימי השובבים, כדי להעריך את מעלת הדיבור, אז היוזמה ביקשה לאפשר לתלמידות להתמודד מתוך בחירה עם המציאות התמידית שניצבת בפניהם, החיבור הבלתי פוסק לעולם המדיה. ובכן, ביום שלישי, ערב ראש חודש שבט, בתחילת היום, מפקידו תלמידות האולפנה את הפלאפונים בקופסה, שהונחה במזכירות עד סיום הלימודים. בשיעורים שהוקדשו ליום המיוחד דנו התלמידות במעגלי שיח אודות מעלת הדיבור ובאיזון הנדרש בין תקשורת באמצעות מסכים לתקשורת ללא מסכים. באולפן הסבירו שמטרת היום הייתה להעלות את המודעות של המורכבות לחיבור התמידי לעולם המדיה ולתת את הכלים לנווט את היכולת למתן קשב לתקשורת תוך אישית ובין אישית בצורה הבריאה והנכונה מבלי לבטל את השימוש הרצוי בעולם המדיה. יועצת בית הספר צביעה בירושלים סימה עזרא אמרה, בעידן המודרני הנוער מחובר לאמצעי המדיה בצורה מוגברת, לא בריאה, שפוגעת ביכולת של האדם להיפגש עם עצמו וביכולת לאינטראקציה חברתית בריאה. יום ללא סלולרי באולפנה הוא מעין תשובת המשקל לתופעה והותאם לימים שבהם אנחנו נמצאים, ימי השובבים וערב ראש חודש שבו נהגו לעשות תשובה בהקשר למוצאות הפה. סיימנו את השעה הראשונה של התעוררות, מוטי קופפר היה הטכנאי, שעה השנייה מיד אחרי מהדורת החדשות הכי יהודית בעולם. זה דבר ההתעוררות שלנו, לבוקר זה דברים של הרב שאול ישראלי על שנת השמיטה מתוך חוברות הלימוד החדשות של מכון ארץ חמדה לשנת השמיטה. אין ערך להתייגעות, לריצה מבוהלת להעשיר. באה השמיטה והכסף אשר נרכש, הרי הוא כאבן שאין לה הופכין. הנכסים שנאגרו ברוב עמל מופקרים ומופקעים. כאן באה מעין סילון של מים קרים על המוחות המיוגעים והמזיעים, אשר נוטים לראות ביקום אשר ברגליהם חלק ממהותם. כל אותה תחרות וקנאה, ריצה ועמל, מה מטרה יש בכל אותה צבירת הון, אם לא אתה תוכלנו, אם לא תוכל ליהנות ממנו במלואו בשלמות? הרי יש בזה הפניית תשומת לב מהקניינים החיצוניים, והעברת עיקר המחשבה כלפי הקניינים הפנימיים, הרוחניים, העיקריים, אשר רק בהם יימצא הסיפוק.
התעוררות, תוכנית בוקר עם ידידיה מאיר.
F3578-5541, זה המספר לתגובותיכם, באמצעות איגרת של ממש פאקס על מה שנאמר או יאמר כאן. אתם יכולים גם ליצור קשר דרך אתר כל חי, שם תוכלו למצוא הקלטות של התוכניות ושל הפינות כאן. מוטי קופפר הוא הטכנאי, ופתחנו בפסקה קצרה אחת של הרב שאול ישראלי, שהיה ראש ישיבת מרכז הרב ורב ודיין, והוא כותב על כך ששנת השמיטה זה הזמן להבין שהקניינים הגשמיים והחיצוניים הם לא העיקר. הפסקה הזאת מופיעה במקור בספר שלו שיח שאול על התורה, אבל אנחנו מצטטים אותה כאמור מתוך תוכנית הלימודים החדשה של מכון ארץ חמדה, יחד עם עמותת שנת השבע. הם יצאו בפרויקט גדול השנה להגברת לימוד נושאי השמיטה. רבני המכון הכינו 40 ערכות לימוד שבועיות בנושא, בעיקר מהזווית ההלכתית ולא הרעיונית. למעלה מ-1,000 לומדים כבר נרשמו לתוכנית הלימודים הזאת וקיבלו את החומר, והמתמידים גם זכו למלגות עידוד. אבל אנחנו מטבע הדברים בדבר ההתעוררות כן מתעכבים פחות על הנושא ההלכתי ויותר על העניינים הרעיוניים. אז הנה עוד רעיון קצר מתוך מערך הלימודים הזה של ארץ חמדה, קטע של הרב קוק, שהוא הקדמה לספרו שבת הארץ. היחיד מתנער מחיי החול לפרקים קרובים, בכל שבת. באה השבת, באה המנוחה, מתחלת הנפש להשתחרר מכבליה הקשים, ומבקשת היא לאז נתיבות עליונות, חפצים רוחניים, כפי טבע מקורה. זה מה שקורה ליחיד, כל שבת הנפש מתחילה להשתחרר. את אותה פעולה שהשבת פועלת על כל יחיד, פועלת היא שנת השמיטה על האומה בכללה. צורך מיוחד הוא לאומה זו, שהיצירה האלוקית נטועה בקרבה באופן בולט ונצחי, כי מזמן לזמן יתגלה בתוכה המאור האלוקי שלה בכל מלוא זוהרו, אשר לא ישביטוהו חיי החברה של חול עם העמל והדאגה, הזעף והתחרות אשר להם. למען תוכל להתגלות בקרבה פנימה תארת נשמתה בכללותה כמות שהיא. כלומר, אותו דבר כמו שקורה ליהודי היחיד בכל שבת, שהיא מגיעה בכל שבוע, זה מה שעובר על נשמת האומה בשנת השמיטה. אנחנו יוצאים מהשגרה, מחיי המעשה, ומגלים בתוכנו את האור האלוקי, ושלא ישביטו אותו, שוב כלשונו של הרב קוק, חיי החברה של חול עם העמל, עם הדאגה, עם הזעף והתחרות. והנה עוד ציטוט מתוך החוברות האלה, השפת אמת, האדמור מגור, כך הוא כותב על השמיטה: מצוות השמיטה אינה מצוות פרטית, אלא כפי האחדות שיש בבני ישראל יכולים לקיים את זאת המצווה. ואם מדברים כבר על שמיטה ועל אחדות, כשהתחילו על הפרויקט הזה בארץ חמדה, אני חושב שלא ידעו שזאת תהיה גם שנת בחירות ולא רק שנת שמיטה. אבל הנה חלק מאמר מעניין שפרסם לאחרונה הרב יוסף קרמל, ראש המכון, תחת הכותרת השמיטה והקלפי. שנת השמיטה מצווה עלינו לשמוט את המרדף אחרי הממון, אחרי העבודה, אחרי העולם הזה. במערכת בחירות, כל מערכת בחירות, המועמדים, המפלגות, המצעים והרעיונות מחצינים את עצמם, מוציאים את כולם אל רשות הרבים לשאוב עוד ועוד תמיכה ולקבל עוד ועוד קולות, ומכריזים על מרכולתם בשוק הדעות והקולות: ראו כמה גדול אני, כמה גדולים מעשיי, כמה יפים מעשיי. בשנת השמיטה כולנו מצווים לשמוט, להניח, להרפות מעבודת האדמה הכה יקרה לנו, לוותר על נשיית החובות ולקבל בענווה את שמיטת הכספים שעליהם עמלנו 6 שנים, לנוח מכל המאומה, ובשנה השביעית שבת שבתון יהיה לארץ, שבת להשם. השנה אמורה להיות שבת להשם. חישבו על המוני עובדי האדמה שעוזבים את המחרשה, שהרי שדך לא תזרע וחרמך לא תזמור. הכל יוצאים לשבתון, שנת שבתון יהיה לארץ, והמשמעות היא שהעולם הופך מתוקן יותר. האוכל מתחלק בין כל מי שדרוש לו לאכול. החלה שנת השבע, הגיע הזמן השמיטה, הגיע הזמן לעסוק בהבטחת יישובה של הארץ לטווח ארוך. ביקש עם ישראל לעסוק בשלווה בנושא השמיטה, קפץ עליו רוגזן של הבחירות. שנת השמיטה אמורה להיות במהותה מלאה בענווה, בצניעות, בהתכנסות ללימוד מעמיק ואהבת הזולת. במקום זה אנחנו עלולים למצוא את עצמנו בזמן מלא בקנאה, שנאה ותחרות, מהלומות מילוליות, הכפשות הדדיות ומריבות. הבחירות מצווה הם, לאו דווקא ההצבעה בבחירות, אלא הבחירה החופשית. ראה אנוכי נותן לפניכם היום את החיים ואת הטוב, את המוות ואת הרע, ובחרת בחיים. הבחירה היא מיסודות היהדות. לכל אדם בחירה חופשית. חובת הבחירה תעבור על רשות הרבים, היא אינה חייבת לפגוע ברשות היחיד שלנו. יש לכולנו הזדמנות לא להפסיד את גודל השנה, שנת שמיטה, ולדאוג לשמור זמן מיוחד מדי שבוע ומדי יום לעסוק בתכנים המופלאים. לו היו מקבלי החלטות חיים בתודעת שמיטה, הם לא היו מעמידים את כולנו בתקופת הבחירות בשנה הזאת, שנת שבתון. הרי השמיטה היא השבת של השנים, ומי מפריע בשבת עם ענייני חול? אם נלמד את מהות השמיטה, מסיים הרב יוסף קרמל, השמיטה, אם נלמד את מהותה, נבין את הצורך לשמוט את השנאה, את התחרות, ואז נחפש גם את זכויותיהם של יריבינו, ונשמוט את כל החובות. בעזרת השם, לכשנזכה למדינה שתפעל ברוח יהודית, ראוי יהיה שיחוקק חוק שבשנת שמיטה, שנת הקודש, לא יערכו בחירות שמביאות עמם בהכרח איבה ומריבות, כשם שאיש אינו מעלה על דעתו לקיים את הבחירות ביום השבת.
דרכי על צומת דרכים מניף את ידי אנה אלה או אנה אבור בתוך מבוך של חיים מבקש למצוא
למציאות בעיניים
אלי פרידמן מתוך האלבום החדש, אנחנו יוצאים להפסקת פרסומות. אחריה, גם על הבית היהודי, על ההתנגדות בליכוד לאיחוד עם הבית היהודי, למרות שהסקרים מנבים אין ספור מנדטים, וגם מחרוזת כאיך סוף.
עכשיו איתכם, התעוררות, תוכנית בוקר עם ידידיה מאיר.
חזרנו מהפסקת הפרסומות, עכשיו 8:21, אתם יודעים שבשעה הראשונה, פתאום אני חושב שיש כאלה שלא יודעים, אולי הם מקשיבים רק לשעה השנייה, אבל יש לנו מסורת בת מאות שנים שבשעה הראשונה של התעוררות, בסוף השעה הראשונה, ביום חמישי, אנחנו משמיעים את כאיך סוף, והשבוע, בגלל איזה בעיה עם התזמונים של הפרסומות, שידרתי את השיר הזה איזה דקה וחצי קודם, ופשוט זה מדהים הקנאות שלכם לכאיך סוף, כבר המערכת מוצפת, אתם יודעים, בדרך כלל אם מגיע איזה פקס אחד, זה נקרא מוצפת, אבל פה באמת, רבים מכם אומרים, רגע, מה, הרסתם לנו את היום חמישי, הרסתם לנו את השבת, אז קודם כל, סליחה, אני מתנצל, ושידרנו את כך סוף, רק דקה קודם, אבל אתם יודעים, הילדים נכנסו לאוטו באיחור, ואז אתם כבר אומרים שהם, כלומר, הם נכנסו בזמן, אנחנו הקדמנו, אז הם לא חוו את זה. טוב, יהיה פרס ניחומים, זה חתיכת פרס מחרוזת של כך סוף, חיבור של כל השירים, גם הכך סוף שאנחנו משמיעים במנגינה הקרלינאית, וגם של הרב יוסף צבי ברייר מבלז, ושל יהודה גרין, ושל אלי ביר. אז זה יהיה מיד בהמשך, אבל לפני זה נדבר על הפוליטיקה, אחרי כך סוף זה יותר מסובך. חודשיים לפני הבחירות, שבוע לפני סגירת הרשימות, המתח בליכוד מגיע לשיא, בחירים במפלגה, טוענים שנתניהו מגשש לאיחוד עם הבית היהודי כדי להבטיח שהוא יהיה, הוא זה שיהיה שירכיב את הממשלה הבאה, אבל הם מבהירים, הוא כבר מחר אותנו פעם אחת עם מפלגתו של ליברמן, לא ניתן לו לעשות זאת שוב. הדשדוש של הסקרים בליכוד לטענת בכירים במפלגה מכניס את נתניהו ללחץ, ובימים האחרונים הוא שולח מסרים לאנשיו של נפתלי בנט בניסיון לבדוק אם יש על מה לדבר. לדברי אחד השרים, נתניהו חושש שלא יקבל מספיק מנדטים שיאפשרו לו להרכיב את הממשלה הבאה, ולכן הוא הזמין סקרים שיבדקו כמה מנדטים תקבל הרשימה המשותפת של הליכוד והבית היהודי. לדבריהם, לא מעניין את נתניהו אם הרשימה המשותפת תקבל פחות מנדטים מכפי שתביא כל רשימה בנפרד, העיקר שתקבל יותר מנדטים מהמחנה הציוני של הרצוג ולבני. הרי נתניהו הוא שהכריז שבמסגרת שינוי השיטה ראש המפלגה הגדולה ביותר יהיה אוטומטית ראש הממשלה, למרות שחוק הזה לא עבר. אם נתניהו לא יעמוד בראש המפלגה הגדולה ביותר אחרי הבחירות, הוא יתקשה להסביר למה הוא ראוי בכל זאת להרכיב את הממשלה. אז בכיר בליכוד אתמול אמר, נתניהו מוכן למכור ולהפקיר את הליכוד כדי להבטיח את שלטונו, זו התנהגות שנובעת מהיסטריה. במקביל לגישושים מול הבית היהודי, סיפרו חכים ושרים בליכוד שנתניהו בודק את השטח גם בתוך המפלגה כדי לדעת אם יש לאיחוד כזה סיכוי לעבור, אבל לדבריהם יושב ראש הליכוד התקשה מאוד לגייס תמיכה למהלך, במיוחד אחרי האיחוד כאמור של הליכוד עם ישראל ביתנו של ליברמן בבחירות הקודמות, מהלך שהסתיים באכזבה, ביבי מחר אותנו בפעם הקודמת כדי להיות ראש ממשלה, אמרו הפעם גם במפלגה וגם בשטח לא ייתנו לו להתאחד, הליכודניקים השפויים לא ירצו איחוד עם מפלגה שתביא לנו רשימה קיצונית, בניגוד לפעם הקודמת, הפעם נעשה לו אינטיפאדה. כן, הליכוד זה שפוי, הבית היהודי זה קיצוניים, זה פנאטים, יש שם איזה מועמדת שאומרת שעדיף שירות לאומי לבנות ולא צבא. אם בכל אופן נתניהו יחליט להביא מהלך של איחוד עם בנט למרכז הליכוד, הוא צריך לכנס אותו כדי לאשר את המהלך, על כינוס כזה הוא מחויב להודיע לפחות 24 שעות קודם לכן, מה שמקצר מאוד את לוח הזמנים שעומד לרשותו, ומשוכה קשה נוספת תהיה השגת רוב במרכז, חוקת הליכוד קובעת שבמקרה של איחוד יש צורך בתמיכה בתמיכת מחצית מחברי המרכז כולו, המשמעות היא 1,800 חברים לפחות יידרשו להגיע פיזית ולהצביע בעד המהלך, וכדי להקשות עוד יותר, בכירים בליכוד כבר הודיעו שיזמו הצבעה חשאית בנושא, יושב ראש המרכז דני דנון לא ייתן לנתניהו לגנוב את ההצגה, גם נציגי המחוזות שחיכו 6 שנים כדי להיבחר במקומות ריאליים, לא יתמכו באיחוד שישאיר אותם מחוץ לכנסת. מה אומרים מקורבי נתניהו בתגובה? האיחוד עם הבית היהודי לא עומד על הפרק, הבית היהודי גם הבהירו שאין עם הליכוד מגעים, מדובר בספין חסר בסיס וחסר סיכוי. עם זאת, קיים עדיין חלום מסוים להתממשות האפשרות הזאת, כי בנט עדיין לא ישרר סופית במרכז המפלגה את הסכם הייחוד עם אורי אריאל ומפלגתו תקומה. ההנחה היא שאם יהיה ייחוד עם הליכוד, הוא לא יכלול את תקומה. שוב, אני מצטט מתוך כתבה בידיעות אחרונות, אז תקומה שם היא נחשבת קיצונית. בסביבתו של בנט ישנם קולות שלוחצים עליו לסכל בכל מקרה את הייחוד עם תקומה, גם בשל החשש שקולות המצביעים השמרניים יזלגו לאלי ישי, וגם בשל הקושי לגייס קולות חילוניים ומתונים לרשימה משותפת כזו. יש את הקיצוניים בתקומה ויש את המתונים החילוניים. נכון להיום יש עדיין אפשרות שבנט יחזור בו ברגע האחרון מהייחוד עם תקומה ויבחר בריצה בנפרד או, ביחד עם הליכוד, אבל מהלך כזה יגרור רעידת אדמה פוליטית בבית היהודי. מכל מקום, הכרעה לכאן או לכאן תתקבל בשבוע הבא. אורי אריאל, יושב ראש תקומה, שלל את האפשרות הזאת לאיחוד של הבית היהודי עם הליכוד, ואמר זה לא קורה וזה לא יקרה. עוד מעט נדבר על מה קורה במפלגה של אלי ישי ויוני שטבון, אבל קודם כל כמובטח פרס ניחומים על איחור, סליחה, על הקדמה של 2 דקות בהשמעת כאחסוף, מחרוזת חדשה שכולה המילים מתוך כאחסוף בלחנים שונים. המקלה היא המקלה של פנחס ביכלר, מקלת מלכות, הוא גם איבד הוא אחראי לאיבוד הקולי, ומי ששר כאן בשיר הזה זה מוטי ויזל. מוטי ויזל הוא אהרון הלוי, אותו ילד שלפני שנים הקליט את כאיך סוף, שאנחנו משמיעים בכל שבוע, הוא גדל, גם הקול שלו השתנה, הוא עדיין שר טוב, אפילו יותר טוב, והוא זה ששר את השיר הזה. העיבוד הוא של הבן של משה לאופר, שמו בני לאופר, ומי שעוד שר בשיר הוא יצחק מאיר, והוא האח של.
מתהמת ומתאחדת בסגולתך
Oh,
מתאחדת בשם קודשך.
קייך סוף, נועם שבת מחרוזת, קייך סוף, העיבוד הוא כאמור של בני לאופר, והמקלה היא מקלת מלכות של פנחס ביכלר. אנחנו עוברים אל שתי מפלגות, אולי הכי ככה משתי הקצוות של משני הקצוות של הפוליטיקה הישראלית, יש עתיד של יאיר לפיד והמפלגה של אלי ישי. העם איתנו, נתחיל ביש עתיד. היא הקימה מטה דתי-לאומי, הודיעה אתמול, כדי לנסות לגרוף קולות מהמפלגה של הבית היהודי בראשות נפתלי בנט. על פי הדיווח, המטה כולל את חברי הכנסת הדתיים של המפלגה, הרב שי פירון, הרבנית אליזה לוי, והרב הגאון הצדיק אלעזר שטרן, שהצטרף ליש עתיד לפני כמה ימים. ההחלטה להקים מטה בחירות שפונה לציונות הדתית, ההחלטה הזאת נבע מכך שביש עתיד זיהו שרשימת הבית היהודי, כך נאמר ביש עתיד, לא נגענו, לא מייצגת את הציבור הדתי-לאומי, כי היא עוסקת רק בענייני ארץ ישראל, ישיבות והתנחלויות. אז המטה של הדתי-לאומי של יש עתיד יפנה לזרם המתון בציונות הדתית. אני תמיד ככה משתעשע מהשפה הזאת. כלומר, הרב פירון ואלעזר שטרן הם אנשים מתונים, נכון? כשאתה חושב על משהו מתון, מיד אתה רואה את הפנים של אלעזר שטרן. זה משהו מתון, נינוח, והבית היהודי זה קיצוניים. הרב אלי בן דן הוא איש נורא קיצוני, סוער. אלעזר שטרן הוא איש מתון. אז כשלב ראשון, כבר במפלגה רכשו שטחי פרסום באלוני השבת, אתם בבית הכנסת הולכים לפגוש אותם, את יש עתיד, השבת הזאת. על פי הדיווחים במטה גם שוקלים להשתמש בסיסמה הדתיים הנורמליים, ששימשה בעבר את הבית היהודי, הדתיים הנורמליים, ובאתר סוגים מצטטים את העיתונאי זאב קם, שאמר שהרב שי פירון ואלעזר שטרן הם הציונות הדתית הקלאסית. והנה, היא נמצאת בכלל ביש עתיד. אנחנו כרגע הופכים והולכים להיות האופוזיציה של דתיים במרכז, אומרים ביש עתיד, אנשים דתיים שמחפשים אנשים נורמליים, שרוצים להתעסק בשאלות דת ומדינה באופן עמוק, שרוצים להתעסק בשאלות חינוכיות, לא בראייה מגזרית, שרוצים להתעסק בשאלת השירות בצהל, שמבינים שגיור זו סוגיה לאומית. אנחנו גם האנשים שרוצים שהרב סתיו יהיה הרב הראשי. אני ושטרן היינו בין היחידים שלא גמגמו בעניין הזה, אנחנו היחידים שלא גמגמנו לאורך כל הדרך. אנחנו הציונות הדתית הקלאסית. מי שאומר את הדברים הוא הרב שי פירון בריאיון לזאב קם, לא זאב קם אמר את הדברים, הוא שמע את הדברים. אנחנו הציונות הדתית הנורמלית, כך אומר הרב פירון. ומנגד למפלגה שעושה רושם שמתחילה להתעורר, יוני שטבון, אלי ישי, כל הזמן דיברו על שס, אלי ישי, מרן, מה קורה בגזרה הזאת של הציבור הדתי-לאומי? מפלגת יחד התכנסו שם עשרות רמים, אברכים ואנשי שטח מהציונות הדתית, והכריזו על התמיכה שלהם במפלגה של ישי ושטבון. במהלך הערב דנו במצע המפלגה, רשימתה, דובר על הרחבת פעילות המפלגה אחרי הבחירות לתנועה תורנית עממית, כלומר לא רק מפלגה פוליטית אלא תנועה של ממש. הוחלט על הקמתם של צוותי שטח שיעשו חריש עמוק בציונות הדתית בחודשיים שעד הבחירות. יוני שטבון אמר, השטח בוער, אנחנו עושים היסטוריה במדינת ישראל בדרך להקמת תנועה פוליטית ששמה את תורת ישראל במרכז, ימנית, חברתית, מחברת דתיים, חרדיים, מסורתיים. אני שמח שבחרתם להוביל את המפלגה יחד איתנו. הרב אלעד מאיר מחרשה אמר, יחד זו לא רק מפלגה, זו תנועה, תנועה לחיזוק הזהות היהודית של המדינה, לחיזוק השכבות החלשות ולאחדות בין הציונות הדתית והציבור החרדי. יש לנו תורה אחת ורב המשותף על המפריד, יחד כולם קדושה, הוא אמר. והרב דוד פנחס, בן פנחס, הוא רם בישיבה הגבוהה בבת ים, הוא השתתף גם הוא בכנס ואמר, המשימה המרכזית שלנו היא ליצור את החיבור הזה. נכון, זו פוליטיקה, אבל עם הנצח לא מפחד גם מדרך קצרה. יש לנו חודשיים שהולכים להשפיע על זהותה של המדינה לטווחים ארוכים, נשקיע את כל מרצינו. החיבור הזה הוא לכתחילה והוא גורלי לעתידה של המדינה. בינתיים הצטרף למפלגה גם הרב הגר לאו, ראש המכינה התורנית, ועוד דמויות מצטרפות, אבל הזמן שלנו נגמר, אז רק נזכיר שוב לתפילות את השם של הפצוע, נהג האוטובוס הגיבור מאתמול בתל אביב, הרצל שמעון בן פרחה. הדיווחים ממש מהבוקר זה שהוא ברוך השם שב להכרתו, הוא יצא מכלל סכנה, כך נמסר מאיכילוב, אבל עדיין המצב מוסיף להיות קשה ומונשם, סובל מפגיעות בטן אחרי שהמחבל דקר אותו 3 פעמים ופגע באיברים פנימיים שלו. יש גם פצועה נוספת שמצבה מוגדר קשה ונשקפת סכנה לחייה, אז אנחנו נמשיך ונתפלל לרפואתם השלמה. סיימנו את התעוררות לשבוע הזה, מיד אחרינו פינתו, הפסקת פרסומות אחרי הפינתו של הרב אברהם יוסף, רב העיר חולון, מוטי קופפר היה הטכנאי, כאן ידידיה מיר, נשתמע בעזרת השם ביום ראשון בעוד 70 שעות, ועד אז בוקר טוב ושבת שלום, שבת שלום. Thank you.